טוב, אנחנו בשיעור בעין יעקב, מסכת סוטה, ובדף ה' עמוד ראשון. בסדר? עמוד 9 למניינם. ואמר רבי יהושע בן לוי, דף ה' עמוד ראשון, אמר רבי יהושע בן לוי, זה כמעט לקראת הסוף.
כל השם אורחותיו בעולם הזה.
יפה. כל השם אורחותיו בעולם הזה, שם הכוונה מלשון שמי. כמו שאדם רוצה להעריך נכסים, ככה גם כן אדם צריך להעריך את המצוות מול העבירות. זה נקרא שהוא שם את אורחותיו מלשון שמי, שהוא מה? הוא שם, הוא מודד את אורחותיו בעולם הזה. רש"י אומר הכוונה שהוא מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר מצווה כנגד הפסדה. לדוגמה, אדם יש באפשרותו לעשות מצווה, אבל הוא יודע שבגלל המצווה הזאת הוא ייקשל כמה עבירות חמורות, אז הוא צריך לחשוב טוב טוב מאוד ולהתייעץ עם החכם האם לעשות דבר הזה או לא, כי לפעמים הוא יאבד את השכר של המצווה בעבור העבירות שהוא נכשל בהם שם. למשל, הוא צריך ללכת לאירוע משפחתי, יש לו איזה אירוע והוא רוצה ללכת לשמח את החתן ואת הכלה, כי הגמרא אומרת שיש בזה מצווה מאוד גדולה במסכת ברכות, שכל המשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות. אבל הוא יודע שלא עליכם האירוע הזה, גם הערב רב עלה איתם, שם מעורבה ואין מחיצות, כולם רוקדים עם כולם, ויש שם הרבה מראות אסורות. מצד אחד הוא רוצה לעשות מצווה, ומצד שני הוא בא לשם, והוא מקלקל את עיניו, כל מיני דברים, יכול להביא את עצמו לדברים לא טובים אחרים, והוא לא יודע אם כשר שם, לא כשר. הדברים האלה אדם צריך לחשוב. לא כל איפה שיש מצווה זה אומר שהוא צריך ללכת. לפעמים שאיפה שיש מצווה יש שם גם הרבה עבירות. לפעמים זה יכול להיות שזה סתם מלכודת שתומן לו היצר הרע. אז אם הוא שם את אורחותיו בעולם הזה הוא זהיר, מתי כן לעשות מצווה ומתי לא, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. עד כתגר זה סגולה לראות איזו ישועה שהוא צריך. אין לך אדם שלא צריך ישועה מאיזה דבר. כל אדם, כתוב במדרש, אין לך אדם שאין לו איסורים. ככה כתוב במדרש. אז כל אדם, אם היית נותן איזה משאלת לב, בטוח היה לו אחת לפחות לבקש איזה משאלה. זאת אומרת, הגמרא, האדם ששם את אורחותיו יכול לזכות לישועה מהקדוש ברוך הוא. שנאמר, ושם דרך, אדם ששם דרך, הראינו בישע אלוהים. אני מראה לו ישועת אלוקים. אל תקרא ושם, אלא ושם דרך. אל תקרא ושם בסין שמאלית, אלא ושם. הוא שם את אורחותיו, כלומר הוא מודד. האם כדאי לו לעשות את המצווה? לא כדאי. זוכה בישועה. עוד עניין, אומרת הגמרא, כתוב בתורה, והלכה והייתה לי איש אחר. שם מדובר שאדם מצא באשתו או לא עליכם, מצא בערוות דבר. כלומר, לפי הפשט, הוא מצא בעניין של עריות, והלך וגירש אותה. כלומר, כיוון שהיא הייתה פרוצה, מתנהגת בפריצות, היא לא צנועה, ההפך מצניעות פריצות. אז גירש אותה. ואת התורה, תב לגט קריטות, קוראת אותה ממנו, והלכה והייתה לאיש אחר. עכשיו מדובר, הגמרא מסבירה, מדובר פה על אשת איש שקלקלה, חס ושלום, היא עברה, לא תנאף, היא הלכה עם מישהו אחר והייתה אישה נשואה. אז אומרת הגמרא, שעל זה נאמר והלכה והייתה לאיש אחר, אותו אדם שני שנושא אישה זונה, כלומר אישה שהיא נאפה, אמר רב יוסף, הכתוב כראו אחר. הכתוב מגנה את אותו אדם כזה שהלך ולקח אישה שחס ושלום קלקלה עם בעלה הראשון, לקחת אישה כזאת, אומרת הגמרא, הכתוב מגנה אותו, שאין זה בן זוגו של ראשון. השני שנשא אישה כזאת, הראשון שגירש אותה, שזה הוציא רשעה מביתו. וזה, השני, הכניס רשעה לתוך ביתו, וחזל קיללו אותו במסכת גיטין, בסוף מסכת גיטין. הגמרא אומרת, זה הדבר הזה מופיע גם כן שמה, כמו שצוין פה בצד, שכתוב בכמה מקומות, הגמרא בסוף מסכת גיטין אומרת שחס ושלום או שהיא תקבור אותו או שהוא יתלמן ממנה. זאת אומרת, כיוון שאישה כזאת היא שהתורה מגנה אותה, אז הוא לא יאריך ימים איתה, עד כדי כך כללו אותו שאלה אדם שלוקח אישה כזאת. זאת נקראת אישה זונה לפי התורה. אישה זונה זה אישה שעברה על איסור גילוי עריות. לכן, אומרת הגמרא שלא כדאי לקחת אישה כזאת. עוד הלכה. אישה זונה לפי התורה זה לא אישה שהיא מופקרת לכל מיני אנשים, אישה פנויה נגיד שמפקרה את עצמה לכל מיני אנשים. אישה זונה הכוונה זה אישה שעוברת על איסור של גילוי עריות. נפקא מינה לאדם שהוא כהן. תורה אמרה, פרשת אמור, שכהן אסור לו לקחת אישה זונה. אישה זונה זה אישה שעברה על איסור גילוי עריות, כגון למשל אישה נשואה שקלקלה חס ושלום. או למשל אישה ששכבה חס ושלום עם אח שלה. גילוי עריות, איסור של קרובים. זה נקרא גילוי עריות, אז הנה עשית אישה זונה לפי התורה, כהן אסור לו לקחת אישה כזאת להתחתן איתה. אז אומרת הגמרא פה עוד הלכה, משנה בסוטה דף זין אומרת, היו מעלין אותה לבית הדין הגדול שבירושלים, ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על ידי נפשות. מדובר פה על אישה סוטה. אישה סוטה, זה כמו שהסברנו לפני שני שיעורים, זה אישה שבעלה חושד אותה ממישהו. עכשיו הוא לא בטוח שהיא עושה איתו את העבירה. אז הוא מביא שתי עדים כשרים מעמיד, ומזהיר אותה שלא יראו אותה מתייחדת עם פלוני. עכשיו, אם ראו אותה אחר כך עוד שתי עדים, או אותם עדים, לא משנה, ראו אותה מתייחדת, ברגע שסגרו את הדלת, היא מתייחדת עם אותו אדם, אז היא נאסרת על בעלה מחמת הספק. לא בטוח שהיא עשתה שם עבירה איתו, אבל כיוון שהיא התרבה, היא נאסרת עליו מחמת ספק. אז כיוון שהיא עכשיו אסורה עליו מחמת ספק, צריך להתיר את הספקות. או שהיא אסורה לגמרי, או שהיא מותרת לגמרי. וזה רק המים הערערים יכולים לעשות בבית המקדש. כשהיה בית מקדש, היה אפשר להטרות באישה כזאת, ולברר את חפותה או את השמתה בבית המקדש. אז אומרת הגמרא, היום מרן כותב סימן אחרון אבן העזר, שלא כדאי שאדם יזהיר את אשתו לפני שני עדים. כי אם יצא מצב כזה שהיא תתייחד, אז היא תהיה אסורה עליו עולמית, כי אין לך היום בית מקדש, אתה לא יכול להתיר את הספק הזה, ואז היא תאסר עליו עולמית. לכן עדיף שאדם ימנע מזה. אז אומרת הגמרא, אותה אישה סוטה, עכשיו שהיא חשודה, יכול להיות שעשתה עבירה ונאסרה על בעלה, יכול להיות שהיא לא עשתה, אז בורא עולם יוכיח את חפותה על ידי המים הקדושים האלה שעושים בבית המקדש. אומרת המשנה, היו מעלים אותה לבית הדין הגדול שבירושלים, זאת אומרת לסנדרין, בית הדין הגדול של חכמי הסנדרין שיושבים מלשכת הגזית, שם היו 71 סנדרין. הרי בכל עיר היה סנדרין, אבל הייתה סנדרין קטנה, 23 דיינים, היו יושבים בכל עיר לדון את הדינים הצריכים. אבל שהיו דינים כאלה חמורים, אז התורה אמרה לפני השם, צריך להביא אותה, להעמיד אותה לפני השם, להעמיד אותה הכהן לפני השם, לפני השם זה בעזרת ישראל בבית המקדש, איפה שבפנים נמצא חלל קודש קודשים השכינה, איפה ששורה השכינה, אז מעלים אותה לסנדרין של 71 זקנים, שמה מאיימין עליה, כדרך שמאיימין על ידי נפשות, מפחידים אותה, ואומרים לה שכדאי לה להודות, כדי שלא יביאו את השם הקדוש, להימחק בחינם. וכותבים, הטקס הוא שכותבים על פרשייה, את פרשת סוטה, וכתוב שם ייתן השם אותך להעלה ולשפועה, אז כתוב שם השם השם, כותבים ממש י' כבב, ואסור למחוק שם השם סתם. אז אומרים לה, תשמעי, אם את עשית את העבירה, אז אל תגרמי לנו סתם למחוק את שם הוויה, תודי ותלכי לחיים טובים ושלום. כי אפילו אם היא מודה שהיא זינתה, אפילו אם היא מודה שהיא עשתה עבירה, לא הורגים אותה בית הדין. למה? כי לא היה עדים בשעת מעשה. העדים רק ראו אותה סוגרת את הדלת. הם לא ראו אותה עושה את המעשה, אז הם יכולים להעיד שהיא תיחדה עם אותו אדם. אם יש את איש מתייחדת עם מישהו, באו שתי עדים, באו לבן אדם היום, בזמן הזה. באו שתי עדים, אמרו, ראינו את האישה הזאת מתייחדת עם פלוני. אז היא לא נאסרת על בעלה. למה? כי אין לך ראיה שהיא עשתה איתו עבירה. היא עברה על איסור ייחוד, מלכים אותם בבית הדין. באה אומרת, במסכת סוף מסכת קידושין, מלכים אותם מלכות, נותנים להם 39 עם מכות עם שוט. אבל היא לא נאסרת על בעלה. עכשיו, אז מאיימים עליה פה שתודה, ואם היא תודה, לא יעשו לה שום דבר. היא הולכת לחיים טובים ושלום, אלא מה? שהיא שוברת את כתובתה. כלומר, היא מפסידה את כתובתה. אמרו לה, ביתי, הרבה יין עושה, משכנעים אותה עכשיו, באים לה בדין ודברים, אומרים לה, תדעי לך, הרבה יין עושה, היין, אומרת הגמרא, בברכות דף מם, אין לך דבר שמביא יללה על האדם, אלא היין. ככה אומרת הגמרא, שנאמר, וישקר ויתגל בתוך העולו. אצל מי זה נאמר? אצל נוח, נכון? אצל לוט, אצל נוח. כל הבעיות באו מהיין. חווה אומרת הגמרא של שחתה לו ענבים, עשתה לו יין תירוש עשתה לו, אה? אז הגמרא אומרת יותר מזה, במסכת יומה, הגמרא אומרת על העניין הזה של אין לך דבר שמביא יללה על האדם, דף עיני במסכת יומה, הגמרא אומרת שמה, שלמה היין נקרא תירוש, שכל המתגרה בו נעשה רעש. כיוון שיין מביא לעריות, ולבנו שיעור שעבר, שהבעל לעריות יכול להגיע עד כיכר, עד חרפת רעב, הוא מגיע עד כיכר לחם. לכן תירוש שכל המתגרה בו נעשה רש. אמרו לה, הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, כמו שאמר רבי עקיבא באבות ג', שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. אז אומרים לה, שמי, יכול להיות שיצר הרע בא נכנס ביניכם, הרבה ילדות עושה, ילדות זה חוצפה, כמו שמצאינו במסכת בבא בתרא לפקוף למד א', שרבנו הקדוש אמר, ילדות הייתה בי והעזתי פניי בנתן הבבלי. העזתי, כוונה לשון חוצפה הזאת. אמרו לה, אולי נכנסה בך איזו חוצפה, הרבה שכנים רעים, וכתוב באבות א', הרחק משכן רע, ואת לא התרחקת, אולי זה מה שגרם לך. הרבה שכנים הרעים עושים, עשי לשמוע גדול, כלומר לשמוע של הקדוש ברוך הוא, שנכתב בקדושה, שלא ימחה על המים. כתבנו אותו בקדושה, יש עליו עכשיו קדושה, ואסור למחוק אותו בחינה. אם את עשית עבירה, תודיע עכשיו, ואל תביאו אותנו למחוק את שם השם. ואומרים לפני הדברים שאין הכדאי לשומעם, היא וכל משפחת בית אביה, כלומר אומרים לדברים קשים שישברו את ליבה, כדי שהיא תיכנע ותודה באשמה. אם אמרה תמאה אני, אם היא מודה שהיא תמאה, כלומר שהיא עשתה את העבירה, שוברת כתובתה ויוצאת. שוברת, הכוונה היא כותבת, שובר, איך קוראים לזה שובר? כל דבר שאדם כותב עליו מאשר איזה אישור דברים.
אשר יכולה לשבור כתובה ולצאת?
כן, אם היא מודה.
היא לא אסורה על בעלה?
היא אסורה על בעלה, בוודאי. אם היא מודה שהיא...
קודם אמרת לא.
היא לא אסורה על בעלה, מתי אמרנו לו? אם עכשיו באו שתי ידים וראו אותה מתייחדת, בלי שהוא יתרע בה לפני כן, הוא לא הזהיר אותה לפני כן. סתם ישב ביום בעיר, נחת עליו כרם ביום בעיר, באו עליו שתי ידים, אמרו, ראו, היא תשלום, היא מתייחדת עם מישהו. ובאופן כזה היא לא נאסרת עליו. מתי היא נאסרת עליו? מתי שהוא קודם כל הזהיר אותה. הוא אמר לה לפני שתי ידים, שלא יראו אותך מתייחדת איתו. ואז עוד פעם היה שבאו שתי ידים וראו אותה, אז היא נאסרת עליו. אבל אם סתם באו שתי ידים ואמרו לבן אדם, האישה הזאת היא ככה וככה התייחדה עם מישהו, היא לא נאסרת עליו, כי הוא לא יתרה בה. לכן מרן אומר, שולחן ערוך, שאדם לא יתרה באשתו לפני כן, שלא תאסר עליו עולמית. יכול להיות שהיא סתם לא ידעת ההלכה, והוא רצה להגיד לה משהו, ונעלו את הדלת, שלא יפריעו, שלא יראו, איך אומרים, היא באה לקבל מזכורת, שלא יראו אלה ממעם, שלא יראו איך הוא נותן לשחור, בלי חשבונית. אז הוא רצה לנעול את הדלת, והיא לא ידעת ההלכה, והגידו, הנה באנו וראינו אותה נועלת את הדלת. אז אם הוא היה מקנן לה לפני כן, אז היא הייתה נאסרת עליו סתם. זה הפשט. אז פה היא שוברת כתובתה, אם היא מודה, כותבת על השובר, על הכתובה, כותבת שובר שהיא פלונית, בת פלונית, זינתה ואיבדה את כתובתה, כדי שהיא לא תבוא אחר כך לבית הדין, ותגיש, היא תעתור לבגץ, ותגיד שהיא רוצה את הכתובה, היא לא למה את רוצה, זה כתוב פה חתימה, כתב ידי קודשך, כתוב פה, את חתמת, אז זהו, הלך הכסף, ויוצאת. ואמרנו שאם היא מודה, לא הורגים אותה. למה? כי לא היו עדים בשעת מעשר, רק ראו אותה סוגרת הדלת. אף אחד לא ראה שהיא עשתה עבירה, כמו שאמרנו, יכול להיות שהיא לא עשתה כלום, בתמימות היא סגרה את הדלת, יכול להיות שהיא לא ידעה. אבל אם היא הודתה, היא מפסידה את כתובתה והולכת, ואז מסיימים את הטקס, ולא מוחקים את שם השם. אבל, ואם אמרה תאורה אני, היא עדיין עומדת על שאלה, היא לא מאמינה שהמים האלה, יכול להיות שהיא באמת תאורה, כמו שאמרנו, עשתה את זה בתמימות, יכול להיות שהיא לא תאורה, אבל היא לא מאמינה שהמים האלה יעשו לה משהו. כל כך היא חזקה ובטוחה בעצמה, שלא יקרה לה כלום. ואם אמרה תאורה אני, לא עשיתי איתו שום דבר, אם ההוא, מעלין אותה לשער המזרח, שעל פתח שער ניקנור, ששם משכין את הסוטות, ומתארין את היולדות, ומתארין את המצורעין. לוקחים אותה על פתח שער ניקנור. שער ניקנור, רש"י אומר שהוא היה אדם חשוב, אדם גדול, שהוא הביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים, מסכת יומא דף ל"ז, עמוד שני, הגמרא מספרת שהוא הביא דלתות נחושת, מאוד כבדות וגדולות ויקרות מאלכסנדריה של מצרים והקדיש את זה לבית המקדש. הוא רצה שיעשו מזה את הדלתות והיה סערה מאוד גדולה בים והאונייה חישבה להישבר. אמר תטילו דלת אחת של נחושת מחוץ לאונייה, כולם אמרו אין ברירה. כל כך הצטער שנפלה דלת אחת לים. ואתה יודע, זה דלת שוקלת הרבה, מאות קילו היא שוקלת הדלת הזאת, אז היא שקעה במצולות ים. ושהגיעו לנמל, הגיעו לנמל אשדוד, נמל יפו, איזה נמל שאתה רוצה, הגיעו לשם, ופתאום ראו את הדלת, צפה. צפה, ועולה על גבי שפת המים, שפת הים, וכולם ראו שזה היה נס מאוד גדול, שדלת כזאת שוקלת 500 קילו, פתאום צפה מעל גבי המים, אז זה היה הניסים שנעשו לו. לכן קראו לזה פתח שער ניקנור, על שמו קראו לשער הזה שער ניקנור. שמה, הפתח הזה, יש לו עובי חלל, כמו שיש משקוף, עווה, יש לו איזה חצי עמה עובי, והפתח הזה לא נתקדש בקדושת הזרה. יש איך בית מקדש, בית המקדש היה נראה ככה, היה את המקום הכי קדוש בעולם, שזה היכל קודש קודשים, היה פרוכת, והיה את עזרת ישראל, ומחוץ ללו היה עזרת נשים, שם הנשים יכולות לעמוד. בין העזרת נשים לעזרת ישראל, היה פתח עומד בעובי נניח חצי עמה, חצי עמה הוא עמה, והעובי הזה לא נתקדש בקדושת הזרה. מי שעומד על העובי הזה, הוא לא נחשב כאילו שהוא נכנס לתוך העזרה. למה? כי יש הלכה שאומרת שמחוסרי כיפורים שנכנסו לעזרת ישראל, אדם שעדיין הוא תמה. למשל אדם מצורה, שזה סוג של מחלת אור קשה, שבא על כמה סוגים של עבירות, שבעה סוגי העבירות, כמו שאומרת הגמרא מסכת ערכין, כגון גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, זה עבירות חמורות מאוד, שבאים עליהם נגעים על האדם, והכהן ראה שהנגע הזה הוא לא טהור. צריך להוציא אותו מחוץ למחנה, לחכות שבעת ימים, ביום השמיני צריך להביא קורבנות. אז אומרת התורה שאם אותו אדם, אפילו שעבר הימים והוא נטהר, צריך להקריב עדיין קורבנות, צריך לעזות עליו מהאדם האשם שהוא מקריב קורבן אשם, צריך לעזות לו על הבוין ידו הימנית ועל בוין הרגלו ועל אוזן ימנית. אם הוא נכנס לפני שיזו עליו מהאדם של הקורבן לתוך עזרת ישראל, מחוסר כיפורים שנכנס לעזרה בקרת, עונש קרת יש עליו, כאילו שיאכל חמץ בפסח, זה אותו עונש, עוון מאוד חמור. אז הקדוש ברוך הוא אמר שלא יקדשו את העובי החלל הזה, ואז הוא עומד בדיוק על הגבול, בין עזרת נשים לעזרת ישראל, קוראים לזה פתח שער ניקנור, הוא עומד על הגבול, ואז הוא יכול להכניס, התורה התאירה, הקדוש ברוך הוא התאיר מקצת, ביאה במקצת שריה רחמנה, רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא התאיר ביאה במקצת, להיכנס רק את הידיים כדי שיתירו לו את הרגליים, כדי שיוכלו לעזות עליו. שם מעמידים את האישה הסוטה, הגמרא תגיד לקמן, גם היא שלא תטמא את העזרה, אז לא מכניסים אותה לבפנים. את הטקס משקים אותה איפה? בדיוק בפתח שבין עזרת נשים לעזרת ישראל, כדי שלא תפרוס נידה, חוץ מן הכבוד, ותטמא את העזרה. ששם משקים את הסוטות, מעמידים אותה שם, וגם מתארים את היולדות. גם אישה יולדת, היא לא יכולה להיכנס לעזרת ישראל לפני שהיא תקריב את הקורבנות. אז היא עומדת שם על פתח שער ניקנור, ומתארים הם את המצורים. וכהן אוחז בבגדיה, מה שאומר הוא אוחז בבית הצוואר שלה, הוא תופס אותה ככה כמו איזה כלב, הוא תופס אותה ככה מבית הצוואר, מושך. אם נקרעו, אם הבגדים שלה נקרעו, נקרעו, אם נפרמו, נפרמו. אז לא נורא, לא קרה כלום אם נפרמו. מה ההבדל בין קריעה לפרימה? פרימה זה יותר חזק, הכוונה פרימה זה קריעה יותר גדולה. מה שאומר פרימה זה קרעים יותר גדולים, הרבה יותר קרעים. אם זה הרבה קרעים, זה נקרא בגד פרום. אם זה קצת קרעים, בגד קרוע. אומרת הגמרא עד שהוא מגלה את ליבה. הוא עושה לה קרע גדול כזה, עד שהוא מגלה את ליבה, הכוונה זה מקום החזה שלה. הגמרא אמרה, לשון נקייה, אמרה ליבה. איך כתוב אצל חנה? וחנה, היא מדברת על ליבה. אומרת הגמרא, על עסקי ליבה. היא הייתה תופסת את ה... את החזה שלה ואומרת לבורא עולם, היא מתפלאת לבורא עולם ואומרת לו, נתת לי דנים להעניק ילד, אז בשביל מה נתת לי? אם אתה לא נותן לי ילד, בשביל מה נתת לי את הדנים האלה? ואז אלי מסתכל, הוא רואה שהיא תופסת לעצמה, הרי היא מתפלאת לבורא עולם מתוך כאב, הוא חשב שהיא שיקורה, היא תופסת לעצמה ואומרת, נתת לי דנים להעניק, את מי אני אעניק? לא הבאת לי ילדים. היא הייתה הכרה 19 שנה, חנה. אז, ואז הוא שאל אותה, מתי תשתכרין? תפסיקי לשתות, אני מבין שאת עצובה, אז את רוצה לשתות. הפסיקי לשתות, אמרו לו, לא, אתה לא אדוני, אין לך רוח הקודש. באו לברכות למדלף מספרת. אז רואים שהלב זה מקום שהוא נמצא שם, במקום החזה, אז הגמרא אומרת, לשון נקייה מגלה את ליבה. וגם סותרת צערה. גם כן, הכהן סותר, אם אתה תסרוק, עשה תסרוקת כזאת, אתה איזה אבו עגלה, כמו שאומרים, אה? אז הכהן סותר לה את השערות. רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, אם היה לחזה יפה, לא היה מגלהו. זאת אומרת, כמה שפחות לקשט אותה, שלא תמצא חן בעיני אף אחד, שלא יעלה לה ביטחון עצמי, לא היה מגלה הוא. אם היה שערה נאה, אם היה לה שער יפה כזה, שהוא נותן לה ביטחון, עד רבה, אז אם הוא יסתור את השערות שלה, אז היא יתגלה היופי שלה, ואז אולי היא תקבל ביטחון עצמי, אז היא לא תודה שהיא אשמה. אז אומרת, הגמרא עושים כל הדברים כדי לא להעלות לה את הביטחון עצמי, אז אם היה לה שער יפה, לא היה סותרו. היה משאיר ככה את ה... את הקוקו, משאיר אותו אסוף. עכשיו, אם היא הייתה מתכסה בלבנים, אם היא הייתה לוקחת, הייתה לבושה בגדים לבנים או צבעונים, אז הצבעים הם מסמכים את האדם. הם גם כן יכולים לתת לה ביטחון עצמי כלשהו. אז היה מכסה אותה בשחורים. שחור זה צבע שמדכא, שמביא הכנעה, מביא ענווה. אז לכן היום מלבישים אותה בצבע שחור. לכן הפרושים, כמו שיורים קוראים לזה החרדים, הם נוהגים ללבוש צבע שחור, צבע כהה, כדי, השח אומר ספתי כהן, הרב ספתי כהן אומר שזה מראה על הכנעה, הכנעה יתרה, לפני בורא עולם. לכן היו לובשים שחור. זה היה מכסה אותה בשחור. היו עליה כלי זהב, אם היו עליה כל מיני תכשיטים של זהב, כתיליאות, זה כמו ענק כזה שסוגר לה את החלוק ממקום, מקצה לקצה, נזמים, שזה תכשיטים ששמים באף כידוע, טבעות, שזה דברים ששמים על האצבעות, כל זה אם היה עליה תכשיטים, מעבירים ממנה כדי לנבלה. ההפך מקישיות זה ניבול. אז כמה שפחות שהיא תהיה מקושטת, שוב, כל הדברים האלה מורידים לה את הביטחון. שאישה היא מקושטת והיא נראית טוב, ויש לה יותר ביטחון, יש לה גאווה יותר, אז היא לא תודה. אז ככה מדקים אותה כמה שיותר, כל זה כדי לחוס על כבוד השם, שלא יבואו בחינם למחוק את השם הוויה. ואחר כך מביא חבל מצרי. חבל מצרי זה חבל שעושים אותו מסביבים של דקל. קולעים אותו, חבל כזה שקושרים כלבים. מביאים את החבל הזה, הרי כתוב שהוא קרא לה את הבגדים. אם נקראו, נקראו. אז אם היא מגלה את חזה, היה מגלה את ליבה, היה כתוב. אז כיוון שהחלק מהבגד נקרא, אז הוא מביא את החבל וקושר, שלא ירד לגמרי, שלא ייפול לכל החלוק. אז הוא היה קושר את זה עם חבל מצרי. וקושרו למעלה מדדיה, כמו שאמרנו שהוא הרי היה מגלה את ליבה. כל הרוצה לראות, בא לראות. כל מי שרוצה לבוא לראות, בא לראות, מותר לבוא לראות, והגמרא תדבר לכמן, האם זה לא נקרא שהוא מגרה יצר הרע בעצמו, הוא רואה אותה ככה שעושים לה דברים כאלה. כל מי שבא רוצה לראות, יכול לבוא, חוץ מעבדיה ושפחותיה, מפני שליבה גס בהן. כיוון שהעבדים והשפחות שלה, הם אנשים שהיא רגילה להיות איתם, אם הם יבואו לשם, הם יכולים לתת לה ביטחון עצמי, יכולה להתחזק מהעניין הזה שיש לה פה גב כביכול, אז היא לא תודה, אז לא נותנים להם להיכנס, לאלה שהיו בתוך ביתה. כל הנשים מותרות לראותה, שנאמר, ונבשרו כל הנשים, ולא תעשתנה כזימתכנה. מתירים לכל הנשים לבוא. הגמרא תשאל לכמן, כבר אמרת מקודם, כל מי שרוצה לבוא, הוא יבוא. אז מה פתאום עוד פעם אתה אומר, כל הנשים מותרות לבוא? כבר אמרת מקודם, כל מי שרוצה לבוא, יבוא. משמע גם נשים. ואז אתה אומר עכשיו עוד פעם, שאנשים יכולות לבוא, כבר אמרת מקודם, כבר תשאל את זה ותעני. אז הנביא יחזקאל אומר, ונבשרו כל אנשים, נבשרו זה לשון מוסר, שאישה באה ורואה מה יכולים לעשות לה, אם היא חס לשלום תעשה טעות, אז היא רואה את זה, היא לוקחת מוסר ואומרת, מה ניצחה את הסיכונים האלה, תראה מה עושים לה לאישה הזאת, אז היא יכולה להימנע ולא תעשה עבירה. ואת הגמרא, תנו רבנן, אומרים לפניה דברי אגדה, ומעשים שיראו בכתובים הראשונים. כגון אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם. מביאים לדוגמאות של גדולי עולם שנכשלו באיסור שכביכול הוא גובל בגילוי הראיות, ועם כל זה הם לא התביישו להודות. אז אמרו, אם הגדולי עולם האלה, לפי גודל מדרגתם לא התביישו, כל שכן שאת צריכה להודות. הנה, יהודה בן יעקב הודה ולא בוש, נכון? פרשת וישב. מסופר על יהודה שכביכול הוא היה עם תמר קלתו, שזה איסור של גילוי עריות. אדם שבא על קלתו זה איסור של אשת איש, וגם בעל קלתו ארמינן.
למרות שהוא לא היה בחיים בעלה?
למרות שמה?
שבעלה לא היה בחיים?
אפילו שלא, אבל יש לה דין ששומרת יבם. נכון? אמר לה תגדלי עד שיגדל שלה. גם שומרת יבם אסורה לשוק, אסורה להתחתן עם אף אחד. אז אם כן, הוא נכשל בזה. אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה עסקת טיעון עם הסתרה אחרה. הוא אומר להם, אני אעשה כביכול שזה יצא ממקום כזה, ואז הם אומרים, טוב, כך נשמה כזאת, לא יצא מזה כלום, בלב אחי זה היה מכוח של עבירה, זה היה מעשה עבירה, ולא יצא מזה כלום. והקדוש ברוך הוא עושה איתם עסקת טיעון, נותן ממנו את זכות הבחירה כדי להוציא דבר גדול לעולם. הנה מהמעשה הזה שכביכול זה גילוי הראיות, יצאו נביאים ומלאכים, הגמרא אומרת. מתמר יצאו נביאים ומלאכים, מהמעשה הזה, מיהודה ותמר, התעברה ממנו תאומים, נכון? פרץ וזרע. וגם מדוד המלך ובת שבע, אפילו שזה היה מעשה כביכול, שהוא לא היה, אפילו שהגמרא אומרת בסכת שבת, אף נובב, שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אבל היה פה נדנוד, איזה צעוצת של נדנוד של חטא, עובדה שדוד המלך חצי שנה בנידוי, והלך יחף ומצורע, בתעניות, פרשו ממנו סנהדרין, אבל הנה בכל זאת מי יצא מבת שבע ודוד? שלמה המלך יצא. אז תמיד הקדוש ברוך הוא כדי להוציא, לפני שהוא מוציא דבר גדול לעולם, קודם כל הוא עושה עסקה עם הסתרא הרב, כביכול זה בא על ידי מעשה שהוא לא כל כך נראה טהור. יעקב אבינו, איך הוא העמיד 12 שבטים? לקח שתי אחיות. תמיד אתה רואה שדווקא מהדבר הכי רחוק מהתורה, יוצא מזה דבר גדול. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה דברים מאוד עמוקים, זה עניינים של עומק הנהגה. אז אומרת הגמרא פה, הנה יהודה נכשל כביכול עם קלתו, והודה ולא בוש. אתה יודע איזה בושה זה היה? הרי הוא היה גדול הדור. וכולם באו לראות איך עומדים לשרוף אותה. אמרו לו, מה זה? תמר קלתך? זנתה תמר קלתך? ראו אותה בקריסה בין שיניה, נכון? ראו אותה ככה נהיה לבטן גדולה. אמרו לו, מה זה? הרי היא שומרת יבם, היא צריכה לחכות 10 שנים, 12 שנה שיגדל שלה. ואמר, אם עשתה ככה, תוציאו אותה ותשרף. ובת איש כהן, כי תהי לזנות, היא הייתה מבני בניו של מי? של שם בן נוע, שהיה כהן. ובת איש כהן, כי תהי לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. אמר, הוציאוה ותשרף. הלך לשרוף אותה, אז היא אמרה, שלחה שליח, שהערבונות שלו נמצאים אצלי, זאת אומרת שממנו היא מעוברת. כל העולם שם עומד, וגדול הדור צריך להודות שהוא היה איתה וממנו היא מעוברת. אז זה היה דבר שגובל בבושה, חרפה כל כך גדולה ליהודה, גדול הדור. ועם כל זה, לא רצה לשרוף אותה בחינם. אמר, עדיף אני אתבייש בעולם הזה ולא אתבייש בעולם הבא. אז אומרים לה, את רואה? אדם כזה שבוודאי הבושה שלו הרבה יותר גדולה משלך. כל שכן, אם הוא הודה שהוא היה עם תמר, כל שכן שאת צריכה להודות כדי שלא נמחק את שם השם. הנה, יהודה הודה ולא בוש. מה היה בסופו? זכה וירש חיי עולם הבא. בזכות זה, זכה לחיי עולם הבא. כי האדם ששפך דמים, הרי הכל היה תלוי בפיו. אם הוא היה פוסק לשרוף אותה, שרופים אותה ואת שתי הבנים שבתוכה. הרוצח שלוש נפשות. אפילו ששתי הבנים שבתוכה יש אומרים שזה לא נקרא איסור דאורייתא. אישה שמפילה את עוברה, בכל מקרה זה נקרא רצח, אבל השאלה אם זה מדרבנן או מדאורייתא. יש בזה כמה נפקמינה להלכה. אז היה שופך ככה דמים בחינם, היו טובים אותו, יכול היה לאבד את עולמו. רבנו הרמב״ם אומר, גם רבנו יונה, האדם שהרג את הנפש, הוא רצח פעם אחת, אז כמובן שתשובתו יהיה תשובה, אין לך דבר שאין לו תשובה, שאינו מפני התשובה, אבל תשובתו מאוד קשה. צריך תשובה לעשות מאוד קשה. אבל אם הוא רגיל להרוג, אין לו חלק לעולם הבא. אם הוא הרג יותר מאחד, הוא כבר רגיל לעשות דברים כאלה חמורים, אין לו חלק לעולם הבא. אז יהודה הודה כדי שלא יפסיד את עולמו. והוא בן גם...
זה מבחילה, זה מדובעת לגבי כל אדם, בזמן לחייל שנמצא במלחמה.
כן.
והוא בא להרוג כי זה מלחמה. הרג שניים, שלוש, ארבע, אז מה?
לא, אז שם אדרבה, הוא יקבל ציון לשבח.
קבל צלש.
בטע, יעלו אותו בדרגה. אבל מדובר פה שהוא הרג יהודי, שיהודי הרג יהודי בחינם.
כוונת רצח, כאילו...
בדיוק, כוונת רצח. בלי שום סיבה מצדקת, זה נקרא רוצח במזיד, אבל חייל שהורג, אדרבה, עושה מצווה מאוד גדולה. חיילים של ישראל, הם עושים עבודה מאוד קדושה, עבודת קודש הם עושים, בוודאי. ויש שאלה אחרת, האם אדם שנתכוון להרוג מחבל ויצא שהוא הרג בטעות חייל, קורה חוליות של חיילים, כמו שכמה פעמים קרה בעוונות הרבים, והוא הרג בטעות חייל יהודי. טוב, אז פה מדובר שהוא הרג בשוגג. יש מחלוקת בפסקים, אם בכלל הוא צריך כפרה, יש אומרים שהוא אפילו כפרה לא צריך. יש אומרים שצריך כפרה, אבל כל פעמים זה לא נקרא שהוא רצה במזיד. ודאי שזה לא דומה. אז ראובן גם כן, אומרים לה, לאישה הזאת היא עשותה, אומרים לה, תראי, ראובן הודה ולא בוש. גם ראובן נכשל, לפי מאן דאמר במסכת שבת דף נ"ה, שראובן היה בפרשת וישלח, מסופר מעשה עם בלהה, פילגש יעקב. כתוב שראובן, שם כתוב ראובן שכב את פילגש אביו. ויש מחלוקת בגמרא אם הוא ממש עשה את המעשה או לא. ואנחנו לומדים שראובן הוא בסך הכל בלבל את יצורי אביו. יעקב אבינו כל כך אהב את רחל, שנפטרה רחל אז הוא העביר את המיטה שלו, תמיד המיטה שלו הייתה באוהל רחל. שנפטרה רחל אמנו עליה השלום הזו, יעקב אבינו היה צריך להעביר את המיטה לאן? ללאה. מה הוא עשה? הוא העביר את זה לבלהה, פילגש רחל. איך יודעים? מי הייתה פילגש של רחל ומי פילגש של לאה. הראיה רחל לאה בלהה וזלפה. איך אפשר לזכור מי הייתה בלהה ומי הייתה זלפה? איך אומרים? רחל בלהה, יפה, יפה מאוד. אבל יש עוד רמז. לאה, כתוב בספרים, שמי שיש לו היי בשם, אז 99% אין דבר בטוח חוץ מהמוות כידוע, ו-99% שיהיה לו זרע של קיימה. מי שיש לו היי בשם, מובטח הוא שיהיה לו זרע של קיימה, שנאמר, היי לכם זרע. לאה, היה לה היי בשם, וזכתה לזרע של קיימה. אז יש לה כבר היי אחת. אז הפילגש שלה מספיק לה גם היי אחת. זלפה. יש לה גם רחל, שלא היה לה היי בשם, לכן היא הייתה הכרה, אז הביאו לה פילגש עם שתי היי. אחד לרחל. אז ככה תמיד תזכור, בלהה יש לה שתי היי, כי היא הפילגש של רחל ורחל אין לה היי, אז נתנו לה כפול בשבילה. ככה תמיד תזכור שבלהה היא עם רחל, וזלפה היא פילגש של לאה. ראה את זה בני ראובן. אמר, מה זה? במקום להעביר את המיטה לאוהל של אמא, שזה לאה אמנו, ושפחה כקירש גבירתה, מה הוא מעביר את זה? אבא מעביר את זה לאוהל של בלהה, ואז הוא עשה, הוא לקח את המיטה בלי רשות אביו, והעביר אותה לאוהל של לאה. והתורה, כיוון שהוא התערב, ועבר על כיבוד אביהם, התערב בבחירה של אביו, התורה כתבה על הדברים לא נעימים, כתוב שכביכול הוא שכב עם פילגש אביו, ועם כל זה לפי הפשט של הכתוב, הוא אמר מסכת שבת הסמך ג' שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. זאת אומרת, הפשט של הכתוב לא יופשט. אז אומרת הגמרא, הנה, ראובן נכשל לפי הפשט באיסור של גילוי עריות, היא הייתה אשת אביו, היא בלהה, היא זלפה, ובלהה הם היו פילגשי אביו, אז הם היו נשות של אביו. ואז כביכול הוא עשר, עבר על איסור גילוי עריות מראובן, ובכל זאת, גם הוא עודה ולא בוש. אז עוד דוגמה הביאו לה של מעשה של עריות, שהגדולי עולם האלה כן הודו בזה, וכדי שהיא תודה, כדי שהיא תודה, וגם כן לא יבואו למחוק את שם השם. זה בא לומר שזה לא כפשטו בדיוק. נכון, זה דרשת חכמים. אבל יש מחלוקת בגמרא אם זה כפשטו או לא. מה תשאל לכמן, איפה מצינו שראובן הודה בתורה? כתוב שיהודה הודה. ויאמר יהודה צדיקה ממני מעוברת. אבל ראובן, איפה מצינו שהודה? לא מצינו מפורש בתורה שראובן הודה על זה שהוא בלבל את יצורי אביו. אז מה תשאל את זה לכמן? ראובן הודה ולא בוש. מה היה בסופו? זכה וירש חיי העולם הבא. ומה שכרן? מה שכרן של יהודה וראובן שהודו בעבירה הזאת? אומרת הגמרא, מה שכרן? כי אמרים לנו, עכשיו אמרת מסחרן. אמרת לי עכשיו שזכו לעולם הבא, לא מספיק? הנה שכרן. זכו וירשו חיי העולם הבא. אומרת הגמרא, אלא מה שכרן בעולם הזה? כיוון שכל כך התגברו על היצר, על הניסיון הזה, ובכל זאת התביישו, הקדוש ברוך הוא נתן להם שכר כבר בעולם הזה. חוץ מזה מה ששמור להם ומתוקן להם לעולם הבא. אומרת הגמרא, אלא מה שכרן בעולם הזה? אומרת הגמרא, להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם. רש"י מביא מהתוספתא שיהודה זכה למלכות, זה היה שכרו, וראובן קיבל ראשון חלק ונחלה בארץ ישראל. שבט ראובן, שיהושע בן נון נכנס עם כל עם ישראל לכבוש את ארץ ישראל, אז ראובן ביקש לשבת בעבר הירדן המזרחי, איפה שהיום ירדן נמצאים, ירדן וסוריה, לעתיד לבוא, בימות המשיח, ירדן וסוריה יהיו שלנו, השטחים האלה יהיו שלנו. אבל כרגע, כל שלא בא המשיח צדקנו, עדיין הם לא שייכים אלינו הלכתית, לפי הגבולות של ארץ ישראל. ראובן ביקש לשבת בעבר הירדן המזרחי, אמר משה רבנו ליהושע בן נון, שאתם נכנסים לארץ, אם הם יסכימו לבוא איתכם להילחם במלחמת 31 מלכים עם יהושע בן נון, אם הם יעברו איתכם, אחר כך אם מגיע להם את החלק הזה, הם מקבלים ראשונים את החלק, בתנאי אבל שהם ישתתפו איתכם במלחמה. הם לא יגידו, לא, הנה החלק שלנו זה פה, בלאו הכי אנחנו לא נכנסים לכבוש. אז אנחנו לא משתתפים איתכם במלחמה. אמר למשה רבנו, אם לא ייכנסו, לא יקבלו. אם ייכנסו, יקבלו. אם לא ייכנסו, לא יקבלו. אז זה השכר שהם קיבלו, ראובן שזכו לקחת חלק ונחלה ראשונים בארץ. ומה כל כך שכר בזה? כי סך הכל, עד שכבשו את הארץ ועד שחילקו אותה, 7 שנים לקח ליהושע בן נון לחלק את ארץ ישראל. ככה אומרת הגמרא מסכת קידושין. שבע שנים לקח לו לחלק את ארץ ישראל. אז תאר לך אדם שצריך לקבל אחרי שבע שנים, זה עוגמת נפש, כל הזמן מסתובבים ומחפשים וצריך לעשות חלוקה שווה, שלא יהיה בעיות. אלה מיד קיבלו את החלק שלהם בעבר הירדן המזרחי ושלום על ישראל. לא עבר זר בתוכם. דרש רבי תנחומא, מתי לא עבר זר בתוכם? רש"י מביא, כשבא משה לברכם, זה נקרא ולא עבר זר בתוכם. ואת הגמרא עכשיו שאלה, בשלמה עברנו לדף וב, בשלמה יהודה, בשלמה זה בשלום, אני בשלום איתך, אני מסכים למה שאמרת, שיהודה הודה ולא בוש. יהודה בן יעקב, אשכחן, מצאנו דעודה, מצינו בתורה שיהודה הודה, וכתיב, כתוב פרשת וישב, ויקר יהודה, ויאמר, צדקה ממני, הכיר את הערבונות, הוא בא לחיות איתה שמה, לעשות איתה את העבירה, כביכול, ומצידו זה לא הייתה עבירה, כי רבנו הרמב״ם היה אומר, לפני מתן תורה, אדם היה פוגש אישה בשוק, נותן לה סחרה, בא עליה ושלום על ישראל, לא היה אסור לבוא על אישה זונה. מי שניתנה תורה נאסרה כדשה, שנאמר, לא תהיה כדשה בבנות ישראל. אז מצידו זה לא היה נראה עבירה, כיוון שבדיעבד התגלה שהיא הייתה קלתו, זה היה עבירה. אז הוא בא אליה, לא היה לו לשלם לה, אמר לו, תביא ערבון, שלא תברח, לא היה כרטיס אשראי, אה? לא יכלה לגייס כרטיס אשראי. אמרה, תביא ערבון, נתה לה ערבונות, ונעלמה, נעלמה ממנו, גנבה לו את הערבונות. ואז באותו יום שהוא בא לשרוף אותה, אמר לו, תן לו את הערבונות, תגיד לו שזה מזכרת ממני. ואז אמר, צדקה ממני, צודקת ממני, כוונה ממנו היא מעוברת. טוב, אז כתוב מפורש בתורה שיהודה הודה. אלא ראובן, מנהלן דהודה. איפה כתוב בתורה שראובן הודה על זה שהוא בלבל את יצורי אביו, שהוא לקח את המיטה מאוהל של בלהה, שמאוהל של בלהה והעביר אותו לאוהל של לאה. איפה זה כתוב? למה רבי שמואל? בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב, מה פירוש, מהו שכתוב, יחי ראובן ואל ימות, וזאת ליהודה. בברכות שמשה רבנו מברך, משה רבנו בירך את זה, לא? יש פעמה, יש יעקב בירך בפרשת ויחי. שברך
את הילדים שלו.
כן, ויש גם את משה רבנו, וזאת הברכה, בשמחת תורה מה שקוראים. אז פה נאמר משה רבנו שבירך, היחיד שנאמר מילת וזאת רש"י מביא, זה נאמר על יהודה. אז הגמרא דורשת את זה בתמיה, שמשה אומר, יחי ראובן ואל ימות, וזאת ליהודה? אז אומרת הגמרא, למה, מה הוא תמה, מה הוא שאל פה? משה רבנו אמר, יחי ראובן ואל ימות, יחי בעולם הזה ואל ימות לעולם הבא, וזאת ליהודה? כשאתה קורא בתורה, אתה קורא בנחותה, אתה לא קורא בצורת שאלה. אבל חז"ל פה דורשים, וזאת ליהודה, זה מה שמגיע לו? למה? כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון. מה הכוונה? הרי יוסף הצדיק מצינו שהעם ישראל, שהם עלו לארץ ישראל, אז הם העלו את העצמות של כל השבטים. שנאמר אצל יוסף, ועליתם את עצמותיי, מי זה איתכם? כל העצמות היו מגולגלים בארון. אז מה החידוש אצל יהודה שהעצמותיו היו מגולגלים בארון? אלא כל העצמות של השבטים היו מחוברים. חדה מחתה, כמו מומיה מחוברת. ככה הגמרא דורש, ככה רש"י מביא פה. אצל יהודה כל העצמות שלו היו מפורקים. היית נושא את הארון, היית מרגיש רע שהעצמות מתפרקים. אז זה סימן לא טוב, שכביכול אין לו מנוחה בעולם הבא. אם הגוף שלם, אז זה נראה אפילו עצמות. אז זה מראה שיש לו מנוחה בעולם הבא. אבל אם העצמות מגולגלים מפורקים, אחד מהשני, אחד יצא מהשני, אז זה מראה שאין לו מנוחה בעולם הבא. ואז הרגישו את זה, ובאו אמרו למשה רבנו את הדבר הזה, אמר הרי, ראובן הודה בזכות יהודה. אז יחי ראובן ואל ימות, אני רואה ברוח הקודש שראובן בעולם הבא, וזאת ליהודה, למה יהודה לא נכנס? על זה הוא תמה, אומרת הגמרא, עד שעמד משה וביקש עליו רחמים. זאת אומרת, כמה זמן היה מי שיהודה נפטר עד משה רבנו שיצאו הרבה שנים, יותר מ-200 שנה, היה יהודה עומד מחוץ לעולם הבא. לא מכניסים אותו לגן עדן. אומרת הגמרא, אמר לפניו משה רבנו, ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודה? יהודה. הרי בזכות יהודה שהודה, בא ראובן ראה את יהודה מודה, אמר גם אני מודה. אומר לו משה לבורא עולם, וזאת ליהודה, זה מה שמגיע ליהודה. מיד גזר משה, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. או הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מיד שמה השם כל יהודה. אמר משה שמה השם כל יהודה. איך שאמר איזה משה, פתאום כולם שמעו רעש כזה בתוך הארון של יהודה, שהכל מתחבר. ככה רעש של הברגה, אה? כל עצם חוזרת למקום שלה, על איברי לשפה. כל האיברים נכנסו לאותה מקום שמקודם הם נעתקו ממנו. אבל ראה משה ברוח הקודש, ולהבו כמעילין לה, עדיין לא היו מכניסים אותו את יהודה למטיב תדרכיה, לישיבה של מעלה, לא היו מכניסים אותו ללמוד תורה בגן עדן. אז אומרת הגמרא, אמר משה, ואל עמות הביאנו, גזר משה שיכניסו את נשמת יהודה לגן עדן. אבל עדיין יהודה להבה כידע למשקל ולמטרף בשמעתה. הוא לא ידע עדיין לישא וליתן במלחמתה של תורה. בדרך כלל, אדם יכול לבוא לשיעור תורה, לשמוע דברים מסוימים, דברי אגדה, סיפורים, אבל ייתכן שאם הוא יבוא לשיעור אחר, הוא לא יבין מה מדברים שם. אולי השיעור הזה יותר מדי גבוה, המסע ומתן שם עמוק, השכל שלו לא סובל את זה. ככה היה ליהודה, סגרו לו את המוחין, ולא זמין, לא קולט, לא מבין מה אומרים שם. אז מה זה שווה? אם בן אדם שם יושב ולא מבין שום דבר, יושב בשיעור...
אבל שם המוח לא עובד.
מה?
שם המוח לא עובד, אני שם לך את המוח.
זה רוחני יותר. גם השכל שאדם חושב, זה גם רוחני, נכון? שאדם מחבר כל מיני סברות ומחשבות, דברים בשכל, זה כוח רוחני. זה דבר שהוא בדיוק שהוא שייך לרוחניות. אז יש איזה עניין כזה שלומדים שם התורה, כמובן, המושגים האלה הם בצורה יותר רוחנית, הרבה יותר רוחנית. זה משהו הנאה כזאת שאי אפשר לתאר אותה. אז אמר משה רבנו, טוב, ראה שיהודה לא מבין מה אומרים שם, אז הוא מתבייש, כולם לומדים תורה והוא לא מבין, אז זה גורם לאדם להתבייש. לכן אומרת הגמרא, במסכת פסחים, דף ממתת, כל הלומד תורה בפני עם הארץ, אדם שלא מבין שום דבר בתורה, כאילו בועל את הרוסתו בפניו, רחמנא ליצלן. זאת אומרת שהוא מבייש אותו, כיוון שהוא לומד תורה ואותו אדם לא מבין שום דבר, אז הוא גורם לו להתבייש. אז לכן התורה צריך ללמוד אותה במקום שהוא לא יתבייש עד כדי כך. אז גם פה ראה משה רבנו שהוא יהודה יושב שם ולא מבין כלום, אז המשיך לבקש עליו רחמים, בעדי רבנן לא ידע לישא וליתן בהלכה, בשמעתה, בעדי רבנן. אמר משה ידיו רב לו, שתהיה לו יד במלחמתה של תורה, שידע לישא וליתן בתורה שם, אבל עדיין להבה כסלקה לשמעתה, הליבה דלחתה. לא הייתה עולה לו הסברה לפי ההלכה, סברת ההלכה, זאת אומרת, יהודה כבר היה יכול להשתתף, אבל אף אחד לא היה מקבל את דבריו. לפעמים בן אדם אומר ככה, לא ייווצר מצב שכל אחד חולק דעה, אומר את דעתו, ואף פעם לא יסכימו לבן אדם הזה, אף פעם לא יגידו לו אתה צודק. כל הזמן היו דוחים את סברותיו. אז זה לא, עדיין לא הגיע למעלה כזאת שמתקבלות דעותיו. אמר משה ועזר מצריו תהיה. כלומר, שדבריו יהיו נשמעים במטיב תדרכיה. אומרת הגמרא, בשלמה...
נקרא לא נהנה מזיב השכינה.
בדיוק, בדיוק. כל עוד שהוא לא נהנה מזיב השכינה, עדיין לא הגיע לתכלית. יפה.
שם
בראשית,
שיעקב עולה למצרים, כתוב שם שיעקב שלח את יהודה.
נכון.
שלח אותו למעלה, שרה שאומר שם להקים שיבות.
נכון, נכון.
זה מסדר
מה שכתוב. שם הזה היה בעולם הזה. בעולם הזה עדיין יהודה יכול היה להרביץ תורה. אבל הקדוש ברוך הוא חיכה לו. הרי מכאן למדנו במסכת מכות דף י' ד' שנידוי של חכם אפילו על תנאי ובא. יהודה אמר ליעקב, וחטאתי לך כל הימים אם לא אביאנו. ואפילו רש"י מביא את זה. אפילו שיהודה החזיר את בנימין, בכל זאת הקדוש ברוך הוא העניש אותו על זה שהוא נידע את עצמו בחינם. אז אתה רואה שהנידוי הזה כן תפס לעולם הבא. בעולם הזה חיכה לו בורא עולם. אבל בעולם הבא רש"י מביא מכות י' ד' שמכאן למדנו שנידוי של חכם אפילו על תנאי ובא. אומרת הגמרא, בשלמה יהודה דעודה. למה יהודה עודה כהכי דלה תשרף תמר? זה היה פיקוח נפש, היה חייב להודות אל הראובן. למה לדעודה? למה שראובן יודע? מה יצא לו מזה שהוא יודע? וכי הוא מציל נפש בעניין הזה שהוא מודה? ואמר רב ששת, חציף עליי מן דמפרט חטאי. חצוף עליו, על רב ששת בעיניו, חצוף אותו אדם שמפרט חטאיו ברבים, אדם שחטא איזה חטא, ומתוודא עליו לפני כולם, זה אדם חצוף. רש"י אומר, זה מראה שהוא לא מתבייש בחטאים שהוא עושה. זה מראה על חוצפה. אז למה ראובן הודה ברבים? אומרת הגמרא, הייתה לו מטרה לשם שמיים. כי איך ידלה לחשדי אחוי בידי? כדי שכמו שראובן נחשד מאביו, יעקב אבינו חשד אותו שחס ושלום הוא עשה את העבירה עם בלהה, אז כדי שיעקב לא יחשוד גם כן בשאר האחים, לכן ראובן הודה שלא יחשוב יעקב אבינו ששאר האחים גם כן עשו את העבירה, ויחשיל אותו לבוא לחשוד בקשרים. אמרה אומרת שאסור לחשוד בקשרים, שבת צדיק זין, כל החושד בקשרים לוקה בגופו בר מינן, צרעת, אז אסור לחשוד בקשרים. אחרי ראובן רצה להציל אותו. עוד הלכה, תניה, האיש מחסין אותו, פרק אחד מלפניו, פה מדובר על איש שהתחייב סקילה בבית הדין, הוא עבר על עונש, הוא עבר על עבירה בתורה שחיוב עליה מיתת סקילה. אז אומרת ההלכה, האיש מחסין אותו פרק אחד מלפניו, האיש נסקל ערום, שסוקלים אותו, איך הדין, הגמרא אומר סנדרין דף נ"ה, שאותם שתי עדים שהעידו עליו, או יותר משתי עדים, אז אחד מהעדים מעלים אותו לבית של שתי קומות, גובה שתי קומות, קושרים אותו, ואחד מהעדים דוחף אותו מהגג של אותו בית שבגובה שתי קומות, וזה נקרא סקילה. מפיל אותו על הקרקע, וזה נקרא סקילה. ואם הוא עדיין לא מת, לא שפר עליו מזלו, אז מביאים, שתי האנשים מביאים אבן שבן אדם אחד לא יכול להרים אותה. זאת אומרת, אבן מאוד כבדה, יותר מ-100 קילו היא שוקלת, שוקלת האבן הזאת יותר מ-100 קילו, בן אדם אחד לא יכול להרים אותה, וזורקים עליו, מהגג זורקים עליו את האבן הזאת, ולא מהגג, גם מלמטה, עד שהוא עומד. ואם לא, ורגמו אותו כל ישראל באבנים. אז אומרת הגמרא שאותו האיש שסוקלים אותו, סוקלים אותו ערום. זאת אומרת, זורקים אותו מהגג שהוא ערום, אבל מכסים לו את מקום הערווה. אז על זה נאמר פה, מכסים אותו פרק אחד מלפניו, כלומר מכסים לו את מקום ערוותו, והאישה שני פרקים, אחד מלפניה ואחד מאחריה. האישה מכסים אותה טפח מקדימה וטפח מאחורה, כי הערוותה נראית גם מצד אחור. אז על זה אומרת שם הגמרא, למה סוקלים אותה בצורה כזאת, וכי לא חוששים שהאדם מסתכל, הרי אנשים באים לראות את הטקס הזה שסוקלים מישהו, כדי שאנשים יפחדו, למען יראו ויראו, ונבאסו כל אנשים, שאנשים יקבלו מוסר. שם הגמרא בסוטה שואלת, מה לא מפחדים, שתורה הרי דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום, אז למה מזמינים, למה מותר לראות טקס כזה שסוקלים אישה ערומה? טוב, מכסים את מקום ערוותה, אבל עדיין היא ערומה כל הגוף, זה יכול להביא את האדם לידי הרהור עבירה. וחס ושלום, מה אומר מסכת נידה דף י"ג, שאסור לאדם לגרות יצר הרע בעצמו. אסור לאדם להביא את עצמו לידי הרהורי עבירה. אז איך מתירים דבר כזה? אומרת הגמרא, אמר רבה, גמירי, יש לנו קבלה בידינו, דאין יצר הרע שולט, אלא במה שעיניו רואות. כיוון שאותו אדם שראה מראה חס ושלום לא טהור, והוא יכול לבוא להרהר מזה, אומר הרב שהערעור יכול להיות רק על אותה אישה. אם אדם ראה מקום ערווה או מקום מכוסה של אישה, וזה יכול להביא, וזה יביא אותו לידי ערעור, הוא לא יערהר בעניין הזה על אישה אחרת. עכשיו זאת האישה הולכת למות עוד שתי שניות. האם אלה אין חשש שהוא יבוא להרהר. זאת אומרת, אדם שרואה אישה כזאת שנסכלת ערומה, ו... זה יכול להביא איתו לאירוע עבירה, כיוון שעוד מעט היא הולכת ונפטרת מן העולם, הוא לא יבוא להרער אחרי מישהי אחרת, כי אין היצר רע מגרה אותו, אלא על מי שהוא ירהר בתחילה. אז על זה נאמר כאן, אין יצר רע שולט אלא במה שאין עבירות. משנה אומרת, במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. תמיד, ההנהגה של בורא עולם, תמיד מתנהג עם האדם, מידה כנגד מידה. כמו שאומרים ביידיש, איני ענק, ככה זה הולך בעולם הזה. ככה אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדי. כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. איך שאדם עשה, בצורה שהוא עשה את הטוב, ככה יקבל. חס ושלום את המוטב, אותו דבר. אולי נעצור כאן, נגיד איזה משהו על פרשת השבוע, בעזרת השם. פרשת השבוע, פרשת משפטים. הייתה פרשת משפטים. אחד מהמצוות שהתורה אמרה, התורה הזהירה להתרחק מדבר שקר. מדבר שקר תרחק. וידוע מה שאומרת הגמרא בשבת קוף ד' שהשקר הוא לא עומד. שקרה לה כעה. זאת אומרת, הוא עומד על רגל אחת השקר. תראה, השין, כותבים אותה שפיצת, היא עומדת על רגל אחת. הקוף עומדת על רגל אחת. הרש עומדת על רגל אחת. כמה כבר אדם יכול לעמוד על רגל אחת? הוא מתעייף, בסוף הוא נופל. השקר אין לו רגליים. בתיקונים, כתוב חידוש יותר גדול. רבי שמעון אומר, בתיקוני זוהר, כתוב שהשקר אין לו בכלל רגליים. לפי הגמרא, עוד יש לו רגל אחת. אבל לפי התיקונים, רבי שמעון אומר שהשקר אין לו אפילו רגל אחת, כי השקר זה סוד הנחש, ונאמר עליו, על גחונך תלך, אמר, על גחונו ילך הנחש, קצצו לשתי הרגליים, כי הרגליים יש שתי הידיים. אז זאת אומרת, רבי שמעון אומר, שאדם שמתבונן בדברי חברו, מבין, מיד הוא יכול להבין אם אומר אמת או לא. זה מה שהגמרא תגיד לקמח, ולמד את זה על שמשון הגיבור, שכל הזמן היה משקר לגלילה, לדעת, עשתה לדעת במה כוחו, העל טבעי שהיה לו, עד שכל פעם היה אומר לשקר אחר, עד שאמר לה על השערות, ואז היא האמינה לו. זאת אומרת, הגמרא, מאיפה האמינה לו? איך היא האמינה לו? כבר שיקר לה כמה פעמים, ואומרת, הגמרא בסנהדרין, כך עונשו של בדאי, אדם שכל הזמן משקר, אפילו שהוא אומר אמת לא מאמינים לו. אז איך היא האמינה לו? אומרת הגמרא, ניכרים דברי אמת, סוטה דפתת, ניכרים דברי אמת. זאת אומרת, שאדם מדבר אמת, ניכרים דבריו. אז התורה אמרה, תשמע, מדבר שקר תרחק, כי זה סגולה לאריכות ימים. כמו שמובא מעשה במסכת סנהדרין על עיר אחת שאף אחד לא היה משקר שם, ופעם אחת הצטרכו לשקר אישה אחת, לא רצתה לדעת שהשכינה שלה, היא לא רצתה שהשכינה שלה תדע שהיא הולכת באותו יום למקווה, ואמרה איזה שקר, הבעלה אמר איזה שקר, ומתה אותה אישה, עד כדי כך, כיוון ששינו שם מן האמת. אז רואים, דרך אגב, שאדם שמדבר אמת, זה סגולה לאריכות ימים, ולכן רב, שהגמרא אומרת במסכת יבמות, הסמך ג', שאשתו הייתה מצערת אותו, כל מה שהיה אומר לה, הייתה עושה הפוך. היה אומר לה, תעשי לי מרק עדשים, הייתה עושה לו מרק תימני. תעשי לי מרק תימני, עושה לו מרק עדשים. כל מה שאומר, הייתה עושה לו הפוך. אז עד שהבן שלו חיה, היה חיה, בנו של רב, לא עליכם, הוא היה אדם חולני. ככה מובא כמדומני במסכת עבודה זרה דף למד א', שהוא היה אדם לא בריא, אז תמיד הרב, אבא שלו היה נותן לו סגולות לאריכות ימים. אז הוא גדל והיה הופך לאמא שלו את הדברים. אבא שלו היה שולח אותו, תגיד לאמא שתעשה לי מרק עדשים. הוא ידע שאם יגיד לה מרק עדשים, אז לפי התפריט היא עושה מרק תימני. אז זה הוא היה הופך לה. אז הוא אמר לה, אז אבא אומר לבן, מה, אמא שלך ניתה בן אדם? מה נשתנה ניתה בן אדם, אמא שלך? אמר לו, לא, זה אני אמרתי לה ככה, אבא, אל תה, בינינו שישאר, אל תגיד לה שאני אמרתי לה. ואז הוא אמר לו שלא ירגיל את עצמו לשקר, כדי שהרגיע, השקר לא יעשה טבע. למה הוא הרגיל, למה הוא ציווה אותו שלא ישקר? ידוע שכמו שאמרנו, חיה היה חולני ורצה רב לתת לו סגולות לאריכות ימים. סגולה לאריכות ימים זה מידת האמת. אבל לפעמים יש מקרים שהאדם נאלץ, חז"ל לא קוראים לזה לשקר, אומרים לשנות מפני השלום. מותר לשנות מפני השלום כדי שאשתו לא, איך אומרים, לא תזנג עליו עם השוטים והמקלות. איפה היית? מה זה איחרת? מה קרה? עם מי היית? כמה אנשים? איזה, מה מספר תעודת זהות שלו? עושה לו חקירות של השבק. אם הוא מאחר שתי דקות, לפעמים מותר לשנות. אבל כמה מותר לשנות? חזל שנתנו חבל לבן אדם, נתנו לו קצת יותר לשנות מפני השלום, הוא לא יכול לעשות מזה תורה. אדם צריך להיות מבוקר, שצריך להיות לו איזה גבול מסוים שמעמיד את עצמו, כדי שזה לא יהיה לו לטבע ולהרגל. זה כמו שמסופר על אדם אחד שהוא נשא אישה, והכניס אותה לביתו, והם ברור נשואים, ברוך השם, ואמר לה, תשמעי, את יודעת שאני אוהב אותך ואת נמצאת אצלי בבית, אני אתן לך עד חצי המלכות, מה שאלתך ובקשתך, הכל עד חצי המלכות אני נותן לך, אבל תדעי לך דבר אחד, תורת המגירה הזאת הקטנה, היא הייתה נעולה, המגירה הזאת, אני מבקש ממך שלעולם לא תפתחי אותה, אל תראי מה יש שם במגירה, זה הכבוד שאת חולקת לי. אמר לו, בטח, מה זאת אומרת, זה מה שביקשת, אין בעיה, על העיניים שלי. בסדר גמור, אבל אתם יודעים מה זה אישה. אישה סקרנית, אישה רוצה לדעת הכל, אין דבר כזה להחביא ממנה. ואז האישה הזאת כל הזמן היא הייתה סקרנית ואוכלת את עצמה מבפנים. מה זה, למה, אבל למה הוא יחביא ממני? מה יש שם במגירה? מי יודע? אולי זה התמונות של החברות שלו מהעבר, הוא מחביא, מה הוא רוצה פה? עד שיום אחד היא לא התאפקה, בעלה הלך לעבודה והזמינה את הפורץ הנוצץ, שיפרוץ שם את המגירה ו... יראה מה נמצא שם, ומה היא רואה שם בתוך המגירה. מה אתם אומרים? ראתה שם שתי ביצים, ביצי משק, מספר 2. שתי ביצים, ככה רגילות, וחבילות של כסף. הרימו ככה שטרות, חבילות עבות, מלא. מלא שטרות של כסף, ולא הבינה מה, אז מה, על זה, על דבר הזה, הוא לא כל כך, הוא לא רצה שאני ידע מה, למה כל כך המחבואים, משחק המחבואים הזה, באה הביתה, בעלה, והיא התחילה לבכות, ולעשות לו וידוי של יום הכיפורים, שהיא לא עמדה בניסיון, והיא פתחה את המגירה, ואני ממש מצטערת, אבל אתה יודע, כבר שבר, פתחתי את המגירה, אז תגלה לי, מה, למה בכל זאת, למה בכל זאת הבאת שם כל כך הרבה כסף ושתי ביצים? אמר לה, אני אגיד לך את האמת, קיבלתי על עצמי שכל פעם שאני אשקר לך, אני אכנוס את עצמי בביצה אחת. אז היא אומרת לה, מה אתה אומר? מה, כל החיים שיקרת לי רק פעמיים? איזה צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד... אמר לו, אבל מה עם הכסף? מה זה כל הכסף? אמר לה, זה מכל התבניות שמכרתי. זה, על זה אומרים, תשמע... נכון, מדבר שקר תרעק, התורה אמרה, מותר לשנות מפני השלום, אבל אל תעשי מזה פרנסה, אה? אז יהיה רצון שנזכה בעזרת השם, באמת, ולשלום בית בעזרת השם.